ומבורך וחודש טוב ומבורך, ואנחנו ממשיכים בפרשת אמור שבספר ויקרא פרק כף דלת, ואנחנו בפסוק ט, פסוק ח, זה נכון. ביום השבת, ביום השבת ירחנו לפני השם תמיד מעת בני ישראל ברית עולם. כיוון שאמרנו שהפסוק הזה גם רומז, כלומר כל המצווה הזאת רומזת לחג הפורים, אז אפשר להבין גם מה כתוב ביום השבת, ביום השבת, כי יש שני פורים, יש פורים דפרזים ופורים דמוקפים. אז צריך בכלל להבין מה זה שהמועדים נמשכים מהמקדש. יש הרי באיסורי השבת אמרנו ככה, ש כיוון שהשבת זה זכר למעשה בראשית, והקדוש ברוך הוא פעל לבדו, לכן אנחנו שופטים מכל מלאכה. מכיוון שהמועדים שהם זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים הייתה פעולה משותפת של הקדוש ברוך הוא ושל עם ישראל, הרוב של הקדוש ברוך הוא, מיעוט של עם ישראל, לכן יש מעט מלאכות שמותר לנו לעשות ביום טוב. קדושת השבת נקלטת גם בלי הפסקה מוחלטת של כל מלאכה. במהלך ההיסטוריה יש מועדים נוספים, למשל חג הפורים, שהוא נעשה כמעט כולו על ידי האדם, אבל הייתה פעולה סמויה של הקדוש ברוך הוא. ולכן כמעט כל מלאכה מותרת בפורים, חוץ משני דברים שנהגו שלא לעשות אותם בפורים, שזה נטיית עצים ובניית בתים, שזה שייר במיוחד לארץ ישראל, וזה ואילו החג, כל המעשה של הנס קרה בעיקרו בחוץ לארץ. בחנוכה זה עוד יותר, שבעצם עם ישראל עשה מלחמה מלכתחילה, רק הנשים לא נלחמות, ולכן יש זכר לנס פך השמן שהוא נעשה כל כולו בנס, אז שם הנשים שובתות ממלאכה במשך חצי שעה. ולכן יש גם יחס בין קדושת השבת לקדושת המועדים, גם כשזה לא שבת. בעצם זה אומר, זו אותה קדושה שהולכת ונקלטת דרך הכלים של ההיסטוריה של עם ישראל. לגבי האופן שבו נאכל לחם הפנים, נזכיר דבר אחד, לחם הפנים היה נזרק. היו זורקים אל הכהנים את הלחם והיו לוקחים ממנו. ככה היו עושים בשבת, ומזה המנהג של קהילות רבות לזרוק אל המסובין את הלחם בסעודת השבת. למרות שלכאורה הדבר הזה הוא מנוגד לשולחן ערוך, שאומר שלזרוק לחם יש בזה ביזוי אוכלים. אבל מכיוון שזה זכר לאופן אכילת לחם הפנים, לכן הדבר הזה ראוי להיעשות. מה? היו משליחים אל הכהנים.
למה אין
קושיה
של השולחן ערוך המקדש? למה אין קושיה של השולחן ערוך המקדש?
יפה מאוד, קושיה טובה. טוב, והייתה לאהרון ולבניו אכלו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לא מאישי השם חוק עולם. עכשיו, אמרנו אם כן שמתוך המקדש רמוזים המועדים העתידים להיות פורים וחנוכה ופורים, נכון? כמו כן גם מה עם יום העצמאות, הנה פסוק י' ויצא בן אישה ישראלית. לכאורה תגידו, אבל זה שם הפעולה של פעולה לא רצויה, שהוא חירף וגידף, וגם מה קשר בין זה למקדש? מיד נגיע לזה. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. מה, על מה הם רבים? לא כתוב. אבל יש בחז"ל, שהם רבו באיזה מקום הוא יתקע את אהולו. הרי אם הוא בן איש מצרי, הוא לא שייך לשום שבט. מצד שני, אמו היא משבט דן. אז אם היא אמו משבט דן, אז הוא רוצה לתקוע את אהולו בשבט דן. בקיצור, זה אדם שלא מצא את מקומו. כיוון שלא מצא את מקומו בעולם, אז יש לו טענות כלפי מי שברא את העולם. לכן הוא נוקב את השם. ובמיוחד שהוא הלך למשה, ומשה אמר לו שבני דן צודקים. אז הוא היה צריך לשאול שאלה, אז איפה כן? במקום לשאול, הוא קילל. עכשיו, מי זה הבן איש מצרי הזה? חז"ל אומרים, הוא הבן של האיש המצרי שמשה הרג. זאת אומרת שהוא הורג, משה הורג את האבא, והורג את הבן, גם כן.
אבל בעצם שצריך למקום החוב היה כאן איש.
נו.
שפה היה איש.
היה איש שיצא ממנו, אתה אומר. כן, יצא איש שיצא ממנו.
יש
רמז גם וינצוג. וינצוג, כמו שני עברים ניצים. כן, אז היה, לא יצא ממנו איש ראוי, זה הכוונה. הוא לא התגייר. הוא לא צריך להתגייר. כן.
הוא לא כתוב עליו איש בפסוק. הוא בן הישראלית ואיש הישראלי. הוא לא איש.
יש לך סתירה בין רש"י פה לרש"י שם. בכל מקרה, הדבר הזה הוא אישיות מיוחדת מאוד. כן? זה אדם שהוא ספק עברי, ספק מצרי, ויש לו קושי איך הוא מדבר. מזכיר לנו משהו. כן. זאת אומרת, ואז מביאים אותו למשה. ואז אומרים למשה, האם זה אחד כמוך? כלומר, במילים אחרות, האם זה המשיח? כלומר, לפי חז"ל, המשיח יהיה אמו מדן ואביו מיהודה. כן? אז, ולכן גם בשמשון, שאמו הייתה מיהודה ואביו מדן, היה צד משיחי, שגרם ליעקב אבינו לומר, שלישועתך קיוויתי השם, שהוא חשב ששמשון הוא הגואל, ובסוף הוא התאכזב ממנו. אבל גם פה יש אדם כן שהוא על הגבול בין שני עולמות והוא בחוצפה. הרי יש לנו במסורת בחז"ל, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. כלומר, הגאולה באה על ידי חוצפה. אז בעצם מה ששואלים את משה, מי זה האיש הזה? כן, בואו נראה את הפסוק. ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. כלומר, לא ידעו מה עושים במקרה כזה, ויביאו אותו אל משה. כלומר, משה בעצם רואה תמונת ראי שלו. גם הוא, ספק מצרי, ספק עברי, יש לו קושי לדבר. אז שם מה זה המשיח? כלומר, הבסיס של יום העצמאות נמצא כבר פה, בתור החג השלישי. אלא מה? כיוון שזה עוד לא היה הזמן, זה עדיין נשאר בבחינת עבודה במקדש, ולא מציאות היסטורית. איך עבודה במקדש? המקלל הופך להיות מעין קורבן. איך? וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו. איפה ראינו שסומכים בידיים על מישהו? בקורבן. כן, כלומר, ורגמו אותו כל העדה. זאת אומרת, זה מקורבן הנעשה בחוץ. כן? לא הייתי אומר קורבן אדם, אבל זה פעולה פולחנית שנעשית. ואז, מה? זה דומה לסעיר לעזאזל, כן? שגם הסעיר לעזאזל הוא לא ממש קורבן, אבל הכהן סומך את ידיו עליו, לפני שהוא שולח אותו. זאת אומרת שיש צד של שייכות אל העולם החיצוני, והשייכות אל העולם החיצוני באה לידי ביטוי דרך החוצפה. אז זה החוצפה של המקלל. איך הגיע הגאולה בדורנו? דרך החוצפה דקדקתא דמשיחא, נכון? על ידי אדם שהיה על הגבול בין התרבות האירופאית לבין עם ישראל, הוא לא ידע בדיוק איך להתבטא, כותב בגרמנית לדוברי יידיש, ועל ידו הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. כן? אז זה אותו העיקרון, רק שאז זה לא יצא אל הפועל, ובימינו יצא אל הפועל. ראו.
יש כאלה שעדיין רוצים לסקול אותו.
אבל יש כאלה שעד היום רוצים לסקול אותו, נכון. מישהו שאל אותי, איך אתה, יש לך תמונה של הרצל בבית, הרי הוא רצה שעם ישראל יתנצר. אז אמרתי, עד רבה. הוא רצה שעם ישראל יתנצר, כי הוא חשב על ידי זה לפתור את בעיית האנטישמיות, כשהוא ראה שזה לא ילך, חזר בתשובה מזה, והמציא את הציונות. זאת אומרת שהוא בעל תשובה, ואין מזכירים לבעל תשובה, את מעשיו הראשונים. כן? כלומר, הוא בעל תשובה אולטימטיבי, הרצל. הוא חזר בתשובה, מן הטעות הזאת לחשוב, שצריך להיות בעד אדום, והוא מאדום עבר לישראל.
זה הכוונה מאוד טובה.
לכן הכוונה פה, לא רק... הוא רצה להפסיק את האנטישמיות. נכון, נכון, בדיוק.
עכשיו המשיח יהיה חוזר בתשובה.
יש משהו מזה בעצם.